פסקה ג' התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגש רבים שמרגישים על ידם כבדות רוח פנימית. וכשרוח הטוב חוזר ומתנת התפילה ניתנת ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים, והסיחורים הרבים אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה הולכים בשרים. במותה העלייה הנשמתית שעולה בכל תפילה ביחס לערך זמנה, אחוזים ידועים באים בתור מרפא את חסרון העבר. אומנם לא בבת אחת נמנע חסרון, אבל הולך ומתמלא, והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו.
זה תפקיד לנשמה, התפילה דורשת אותו.
יש פה חילוק בין התפילה לנשמה.
יש את הנשמה והתפילה מבקשת מהנשמה.
כן.
טוב. בואו נראה, ואחרי זה נראה לי שפחות נעריך בפסקה הזאת, ושנספיק הפסקה הבאה היא ארוכה. כן, אז יש איזה תפקיד של הנשמה, שבעצם בפסקאות הקודמות תיארנו שיש איזשהו תהליך שמתחיל, אמור להתחיל מהנשמה, מההופעה של התפילה הנשמתית, שהיא יוצאת אל הפועל בתפילה המעשית, שרק ככה התפילה היא באה אל תיקונה, שיש למוס, שזה תהליך אחד שמתחיל מהשורש ויוצא החוצה. אמרנו שאם התפילה החיצונית, המעשית, מנותקת מהמבט של התפילה הנשמתית, אז היא לא תהיה שלמה. מכאן, בפסקה שלנו, התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. זאת אומרת, התפילה המעשית היא רוצה, היא מחפשת לקבל את אותו תפקיד של הנשמה, לחבר אותה לשורשת. ועכשיו, הנשמה היא רוצה. זה ראינו בפסקה הראשונה שהתפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת תמיד. זה לא תלוי בנשמה. הנשמה היא רוצה כל הזמן לתת את החיבור שלה לתפילה. אלא השאלה, כמו הביטוי שמופיע פה גם באמצע, כן, הסכר, מכשול. השאלה אם יש מכשול בדרך, אם יש סכר בדרך, וזה תלוי באדם. את השאלה כמה אנחנו מאפשרים לתפילה הנשמתית להיות מחוברת לתפילה המעשית. זה תלוי בהרבה דברים, זה תלוי קודם כל בכוונה, כמה האדם מצליח לקוקו שהוא מודע לזה, ושהוא מתכוון במילים שהוא אומר בתפילה, ולמבט האמוני, למושג של התפילה, מה זה בכלל לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, וכו' וכו'. וכשעוברים, כשעוברת תקופה ארוכה בלי תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים, שמרגישים על אדם כבדות רוח פנימית. כשהאדם הוא אומר את התפילה, לא מדובר שהוא לא מתפלל בכלל, זה בטח גם. אדם הוא כן מתפלל, אבל התפילה היא לא בכוונה. הדבר הזה הוא גורם להצטברות פנימית של, כן, אבני נגף, שגורמים לכבדות רוח פנימית. מה זה אבני נגף? למשל פה אבני נגף, כן, שכאילו יש איזה נחל שזורם, אבל הצטברו בו המון המון אבנים סלעים, ואז הזרימה נהיית מאוד חלשה, גורם לזה כבדות רוח. בעולם הנפשי של האדם, זה אומר שהוא בפנים, הוא בעצם אותה זרימת חיים שהאור האלוקי אמור להופיע ולהחיות את האדם ולמלא אותו בשמחה ובעוצמות ובגבורה, עכשיו זורם מאוד מאוד חלש.
זה לא הפוך? כאילו, בני הנגף הם גורמים לזה שלא יהיה תפילה?
לא, יש שני דברים. יש... כשהתפילה היא לא בכוונה, שזה כבר מתחיל מהאדם. אדם לא נותן מצידו את אותו חלק שהתפילה תהיה בכוונה. ואז זה יוצר החירות שלאט לאט מצטברת לאבני נגף, שהם גורמים להופעה הנשמתית הכללית של האדם, לא רק בתפילה, שהיא לא ממלאת אותו. ואז בכל החיים הוא מרגיש איזו כבדות רוח כזאת, לא רק בשעת התפילה הוא מרגיש כבדות רוח. בסדר, הזרם החיים הוא לא זורם אצלו כראוי עכשיו. זה התחיל מזה שבתפילה הוא לא התכוון, והיה מחובר לתפילה, עשה אותה בצורה חיצונית, הדבר הזה יצר לאט לאט הצטברות של אחירות ושל דברים שהם מונעים את הזרימה הנשמתית שתופיע באדם, שראינו שהזרימה הנשמתית הזאת היא לא רק בתפילה מופיעה, מופיעה בכל אורחות החיים שלו, ואז ממילא זה גורם לו לכבדות רוח. מרגיש אפילו לא יודע להסביר אותה, לא יודע לתלות אותה במשהו. באופן כללי זה כבדות רוח כזאת, כי הוא חסר לזרימת חיים.
הרב, זה כאן בחומר עם אדם המתפלל?
בפשטות שכן. וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת התפילה ניתנת ממרומים. ביטוי מעניין, כן? כאילו, אנחנו מצפים עכשיו מה? כשאדם יחזור להתפלל ולהתאמץ ולאט לאט, פה הרבה לא, יש איזה מתנה, כאילו.
בסוף.
כן.
בסוף המשפט הקודם.
שלמד כבדות רוח, רוח הטוב חוזר, כן? נכון. מתנת התפילה ניתנת ממרומים. נראה שהמתנה הזאת היא לא רק כאילו ממשיך להתפלל בלי כוונה ופתאום הוא מתעורר יום אחד ומקבל מתנה. כנראה שזה ייתכן שיש פה דברים שהם גם מגיעים במתנה. פתאום הקדוש ברוך הוא החליט להעיר לו, אולי בגלל דברים אחרים, הוא בכלל לא התפלל בכוונה, אבל כאילו מסיבות אחרות, זה היה פה גם הערה אלוקית שעוררה אותו ככה והתחילה להחזיר לו את ה... אבל יותר מסתבר שהעיקר זה כשאדם כן מחליט לבוא ולהתאמץ על זה ולנסות כן לחזור תפילה בכוונה, ואז, אבל הנקודה יותר שהרב בא להגיד שזה לא מספיק, חייב גם את המתנה של התפילה, כי בסוף זה משהו עליון, אותה הערה נשמתית זה משהו שמגיע מלמעלה. אז אדם מתאמץ, אבל זה, הוא לא יצליח, כן, הוא לא יצליח לבד כנראה להגיע במאמץ לאותו מקום של הערה נשמתית, אלא בסוף צריך מתנה, כמו שהרמח"ל כותב גם במידת הקדושה, כן? עבודת עניין הקדושה, תחילתו בהשתדלות וסופו במתנה. גם הביטוי של מתנה, כאילו, אדם משתדל, מתאמץ, אבל בסוף צריך שיהיה מתנה אלוקית, כי קדושה זה משהו שהוא, אנחנו לא יכולים לקחת אותו. יכולים לבוא לפתוח כלים ולהשתוקק אליו ולהתפלל אליו, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. אז כשרוח הטוב חוזר ומתנת התפילה ניתנת ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים. יש המון מכשולים שהצטברו, לפעמים לאורך שנים, לפנות אותם. והסיחורים הרבים אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה הולכים בשרים. ואז יש תהליך של ניקוי. ואם עוד, כן?
אתה לא אומר שמתנת התפילה ניתנת ממרומים זה כאילו אותו חיבור כאילו לנשמה, לתפילה כתיקונה.
כן. ועם אותה העלייה הנשמתית שעולה בכל תפילה ביחס לערך זמנה, אחוזים ידועים באים בתור מרפא את חסרון העבר. בסוף כל תפילה היא אמורה ליצור עלייה נשמתית. התרוממות שאדם מתרומם כלפי מעלה, ועכשיו כשהוא מתפלל, אחרי לא יודע מה, 10 שנים שהוא התפלל בלי כוונה, עכשיו כשהוא מתפלל וכן קיבל את מתנת התפילה, וכן עכשיו מתחבר לתהליך הזה, אז עכשיו הוא חוזר למקום הרגיל שאמור להיות בתפילה, שהתפילה היא מרוממת, כל תפילה מרוממת, שחרית, מנחה, ערבית, יום הזה, יום אחר, כל תפילה יש לה עוד עלייה נשמתית, אבל אחוז מסוים הוא עכשיו גם בשביל לנקות את הסיחורים שהתקבצו לאורך שנים. אז כאילו עיקר התפילה היא בשביל אותה עלייה נשמתית של אותה תפילה, אבל חלק ממנה הוא גם כן בשביל לנקות, ואז לאט לאט לאורך זמן, אז המכשולים האלה מתפנים, והולך מחיל אל חיל, והתפילה הולכת ומתגברת, כן, אותה. כן.
שעלייה נשמתית או שאני עולה לנשמה?
זה מה שנשמה, מה זה עלייה נשמתית? אני חושב שזה שני הדברים הם נכונים. כשעלייה נשמתית, ביטוי שהאדם עולה באופן נשמתי, שהוא מתחבר לנשמה שלו, ואז הוא עכשיו בתהליך של עלייה נשמתית שעולה כלפי מעלה, אבל באמת גם הנשמה היא עולה. גם הנשמה היא לא רק משפיעה, אלא היא ביחס לאדם היא משפיעה, אבל היא גם כן בעצמה מקבלת מקומות יותר עליונים. וכשהאדם הוא מתחבר לנשמה, והוא מכוון לזה ועושה דברים מלמטה, זה נותן כוח גם לנשמה לעלות כלפי מעלה. כן, וגם הנשמה שלו היא מתרוממת בזכות. אבל שני הדברים ביחד אני חושב. אמנם לא בבת אחת נמנע החיסרון, אבל הולך ומתמלא, והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו. כן, לאט לאט אדם הולך ומקבל עוד הערה ועוד הערה, שזה משהו, עצמות של תפילה, זה משהו אינסופי. טוב, מה השעה? בואו נתחיל את הפסקה הבאה, אני מקווה שעברת השעה. פסקה ד' התפילה היא מוציאה אל הפועל והאור, אל החיים הגמורים, את הנכמס בתאומות הנשמה. וכפי מידת הערתו הפנימית של האדם, כה גדולה היא פעולת ההופעה של התפילה, בהיות יוצא ממעמקיו הרצון הפנימי שלו, בהיותו פונה אל מקור חיי כל הנשמות וכל העולמים. גדולה ונפלאה היא פעולת ביטויו על החיים. המילה הנגזרת אור גדול שופע עימה, מאוצרות גנוזים של חיים עשירים ומשופעים באושרה מלקוחה. וכפי אותה המידה של החדירה הפנימית שלה, ככה גדולה היא התעופה האורית שהיא מגלה, מהווה ומולידה. ברור הביטוי מברר פרטי האורה, מגשם את המציאות בחפץ ברור ומסומן, והדברים הולכים ונעשים. ואי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה. אם היא פועלת את פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימה שלה, או מסובבת דרכים רבים מסובכים, אלה הם מפלאות עמים דעים. אבל בכל אופן בניין חולה מלא מתגלה בתפילה, בין באותה הקבועה מסודרת ושווה לכל נפש, בין באותה הפרטית הנובעת ממעמקי לבב כל יחיד וכל ציבור לפי מצביו וצרכיו. יחד עם כל התכונות העולמיות, העליונות והתחתונות, עם כל ההשתלמות המעשית והחברתית, השכלית והמלאכותית שאדם הולך ומשתלם בהם, הוא מגיע באופן משופר להרחבת חייו והנעמתם, והעולם מסתדר בחוציניותו ובאופנים ידועים גם בפנימיותו, תבוא בראש כולם אותה הסדרה פנימית, ראש כל הגורמים לכל המאוויים, התפילה, שתוסיף לתן כוח ועוצמה לכל השתעפות החיים, לכל התכסיסים התרבותיים ושכלוליהם, ובבהירות ידע האדם לכוון את המניות של התפילה ושל המעשה, בשל התקללותם זה בזה, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. כן, אז ברשותכם ניגש ישר לקטע שנספיק, יש פה הרבה עניינים. משפט הראשון, קודם כל, התפילה היא מוציאה אל הפועל והאור, אל החיים הגמורים, את הנכמס בתאומות הנשמה. בעצם אם קודם דיברנו על היחס בין הנשמה לבין התפילה המעשית, התפילה של הנשמה זה עצם הדבקות בהשם יתברך, ההתרפקות על דודה, כן, כמו ש... ואחרי זה התפילה המעשית, אדם הוא מתפלל, והוא מתחבר לאותו רצון נשמתי להתחבר להשם יתברך. כאן הרב כבר הוא, יש פה עוד נקודה. הוא אומר, הנשמה שלנו, חוץ מהרצון הכללי שלה לדבקות אלוקית, כל נשמה היא אור אלוקי שיורד לעולם, ואמור להופיע איזה אור אלוקי בעולם. והאור הזה הוא מצד אחד הוא רק גוון אחד, ביחס לכל האור האלוקי שמופיע בכל הנשמות, אבל מצד שני, כלפינו הוא אור אינסופי. הנשמה שלנו היא כוללת כל החיים שלנו, וכל המקרים שקורים לנו כל החיים, וכל המאוויים, וההתרוממויות, והלימודים, והמצוות, והמעשים, והמידות, הכל זה רק להופיע כוחות שכבר גנוזים בנשמה שלנו כבר עוד לפני שירדה לעולם. וכל החיים אנחנו לא מספיקים אפילו להופיע את כל ההערות האלה הנשמתיות, אולי אפילו קצת לא. והתפילה, בעצם מה שהיא עושה, היא מוציאה, היא מצליחה ללקט, כאילו לשאוב ממעמקי הנשמה הערות מאוד מאוד גולמיות, מאוד יסודיות, מאוד שורשיות, ולהוציא אותם אל הפועל, לבטא אותם להופיע אותם בחיים, במילים, במציאות, ברצונות שהאדם הוא מודע אליהם. אז יש תהליך בעצם של בתפילה, שהוא כמו שאיבת מים עמוקים ככה מתוך הנשמה שלנו ולהופיע אותם במציאות.
זה לא להופיע אותם במציאות, זה להתפלל עליהם.
קודם כל האמירה, זה עוד מעט שהרב יגיד, אבל עצם זה שאדם עכשיו, זה תהליך מאוד ארוך מעומק הנשמה עד לתפילה. אם נדבר על תפילה כתיקונה, כן? לא חושב שאדם קרא מילים מהסידור שאמרו לו לקרוא והוא עכשיו לא חשב בכלל מה הוא אומר. כשאדם עכשיו באמת נמצא במקום שהוא, שהוא מתחבר לאיזה רצון פנימי שיש לו, ושם אותו, אומר אותו מול הקדוש ברוך הוא, יש פה תהליך שכאילו קודם כל, הערות קטנות, דקות שהנשמה שולחת אליו, הוא מזהה אותם, ההערות האלה יוצרות איזשהו השתוקקות, איזשהו רצון שעדיין לא מבורר באדם, הוא מברר אותו, לאט לאט הוא מצליח יותר להבין מה הוא רוצה, אחרי שהוא מבין קצת מה הוא רוצה, הוא מתחיל עכשיו לשאול את עצמו, איך אני, מה הדרכים שלי להשיג את הדבר הזה? מה אמור לקרות? ודן מתעורר לו רצון להתחבר לקדוש ברוך הוא, ואז הוא רוצה, מבין שצריך בשביל זה ללמוד תורה, הוא מבין שהוא רוצה ללכת לישיבה, לאט לאט הוא מבין איזה ישיבה, מצא איזה מקום שנראה לו, ואז הוא מתפלל, מגיע גם כן, ועכשיו הוא מבין שעכשיו סדר בוקר זה חלק מהעניין הזה, סדר, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא עכשיו שיעזור לו להבין את התורה שהוא לומד, ויעזור לו בגמרא עיון, או באמונה, או בסיכומים, זאת אומרת, יש פה תהליך שאנחנו, כאילו, בקצה אנחנו לא שמים לב, כאילו כל פעם רצונות קטנים, אבל באמת באמת זה תהליך שהוא מאוד ארוך, והוא מחולק להמון המון שלבים.
וכל מעשה שאנחנו
עוד לפני מעשה. אפילו הרצון ולחשוב עליו ואחרי זה להצליח לפרט אותו ולהגיד אותו במילים לפני הקדוש ברוך הוא, זה כבר יציאה מאוד מאוד גדולה אל האור של אותם דברים, כן, הנכמס בתומות הנשמה.
מה זה לפועל
בין האור? אור זה כבר כשהדברים מתגלים. הדברים היו כמוסים, עכשיו הם מתגלים, אז זה יוצא לפועל.
זה לא בפועל?
זה שני ביטויים שמתייחסים לזה, מה המשמעות של שני הביטויים, זה גם בפעולות, ואור זה עצם ההערה שאפשר לדייק פה, אפשר להגיד את זה, בוא נשאיר את זה, זה באופן פשוט זה לפועל ואור זה כמו יציאה לפועל ויש יציאה לאור. זה שני ביטויים שיציאה ממקום פנימי למקום חיצוני, ממקום נגלה, גלוי, שזה נראה לי מה שיש מקום לחשוב מה בכל זאת. כה גדולה, סליחה, כפי מידת הערתו הפנימית של האדם, כה גדולה היא פעולת ההופעה של התפילה בהיות יוצא ממעמקה ברצון הפנימי שלו, בהיותו פונה אל מקור חיי כל הנשמות וכל העולמים. העוצמות של התפילה והפעולה של ההופעה שלה הן מושפעות ממידת הטהרה הפנימית של האדם. ככל שהצינור יותר פתוח, הטהרה היא בהרבה צדדים. קודם כל, כשאדם הוא טהור במעשים שלו, ככל שהמעשים שלו יותר טהורים, חס ושלום אין שם טומאה, המחשבות יותר טהורות, הדמיון יותר טהור, הוא מכוון לשם, הוא מצליח להתכוון באמת ולהצליח לנפות דברים אחרים, כן? שחסידים ראשונים היו שומעים שעה לפני התפילה, כן? לזכך את דעתם, לחבר אותה לקדוש ברוך הוא, להסיר את הדעת מענייני העולם הזה וכל מיני דברים אחרים שיכולים להסיח את הדעת. כל הדברים האלה הם קשורים לאותה טהרה פנימית. ככל שיותר נמצאת, אז העוצמות והפעולה, כן, של התפילה שאדם מתפלל, הם הרבה הרבה יותר גדולות. אב סבתו מתאר בתאום כוונות שהתפילה שלו שהיה בטנק במלחמת יום כיפור, כלומר זה הוא מתגעגע לתפילה הזאת שכאילו הפה והלב היו שווים, כאילו לא כמה פער, כן, כידוע אומרים שהפער בין הלב של האדם לפה שלו יותר גדול בין השמיים והארץ, כאילו כמה פער, מהדברים שיוצאים מהלב אפילו יותר מהלב, מעומק הנשמה עד שאנחנו צריכים להגיד אותם בפה, כמה דברים מתערבבים שם בדרך, כמה סיגים נכנסים שם, והוא מתאר שם הרגע הזה של כאילו בזמן של מסירות נפש ושל סכנת חיים ושל מקום כזה כזה כללי של מלחמה, ואדם עכשיו הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר הרגשתי שם בתפילה הזאת שהלב שלי יוצא בלי שום סיגים, כאילו. והלוואי שנזכה לתפילות, אי אפשר לעמוד במדרגה הזאת ביום יום, אבל קצת לשאוף לשם, כאילו להגיע למקום באמת שה ולכן כאילו ההכנה שלנו לתפילה היא לא רק להגיע לפני התפילה ולימוד, זה גם הכנה חשובה, היא כל היום, עבודת המידות היא הכנה לתפילה, לימוד תורה שלנו הוא גם כן מכין לתפילה, כל החיים, זאת אומרת כל עבודת השם זה הכנה, זה לא שזה המשמעות היחידה של הלימוד תורה ושל עבודת המידות, אבל בסוף כל עבודת השם שלנו וכל העבודה על האישיות שלנו היא בסוף, היא גם כן כהכנה לרגע הזה של התפילה שהוא יהיה כמה שיותר זך וטהור.
בפסקה בתאנו, צריך צד הפור, שהלימוד תורה והמעשים ועבודת המידות, זה, השפ... זה, כן. זה יוצא מהתפילה.
מופתע מלראות שצדדים הפוכים, יש הרבה בחינות, אנחנו נראה עוד הרבה צדדים הפוכים, עוד הרבה פסקאות כל פעם מהכיוון הזה, יש המון תהליכים שהם קוראים ותלויים אחד בשני. בכל פסקה היא מתארת זרם מסוים, בסוף הזרמים הם כל כך רבים ומורכבים, שאי אפשר לתאר אותם ביחד, אז כל פסקה היא לוקחת איזה פוקוס על זרם מסוים, ואחרי זה אנחנו בפנים מעקלים אותם ומחברים אותם אצלנו בפנים, כן.
הרב סיפר על איך אדם יודע, יש כאן איך אדם יודע להעריך לעצמו מהי כוונה
כן. אני לא יודע אם אדם יודע להעריך. אנחנו שואפים. אנחנו לא יודעים אחרי התפילה להגיד בדיוק כמה כאילו יש. אתמול ראיתי את זה פעם ראשונה, לא משנה, הסבירו לי משהו, איך בודקים את המהירות גלישה באינטרנט. אתה כותב זה, ואז זה, שזה משהו כזה, מודד כמה מהר יש לך את זה. אנחנו, אין לנו בתפילה אחרי התפילה לעשות מהירות. כן, מידת דבקות בהשם מתברך בתפילה, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו שואפים, בסדר? ואנחנו, אדם כן יודע להרגיש, אם הוא, אם, באופן יחסי, כמה הייתי מחובר בתפילה, כמה הדעת הייתה מוסחת, כמה הצלחתי להתכוון למילים, כמה הצלחתי להרגיש שאני עומד מול הקדוש ברוך הוא, וזה לא, זה באמת לא משנה כמה היה, אלא המשנה הוא שיש שאיפה שכל הזמן ללכת ולהתקדם בדבר הזה, ותמיד זה עליות וירידות, ולפעמים זה תקופות שיותר קל ותקופות שיותר קשה, אבל השאיפה והעבודה לאור השאיפה הזאת היא זאת שחשובה. וכן, ההרגשה, אדם בסוף אחרי תפילה, לפעמים שהוא יוצא בהרגשה טובה, שסך הכל, כן, הרגשתי שהתקדמתי בתפילה הזאת, לפעמים הוא יוצא בהרגשה, לא הייתי פה כל כך. אני מנסה לתקן לפעם הבאה, בעזרת השם, וגם לחשוב איך, מה כדאי לעשות כדי יותר, כן.
שיעזרו לי בתפילה. וכשאני בתפילה, מבקש שהתפילה גם תשפיע על הזמן של המעשה.
כן.
אז כאילו זה ביחד.
כן. יש צד כזה, נכון. זה לא רק זה, אבל כמובן שזה גם מושפע. יש משמעות לזמנים שאדם נמצא ומה הוא עוסק ולאן הוא מכוון. טוב, בואו ננסה ככה, כן, שנספיק בעזרת השם. גדולה ונפלאה היא פעולת ביטויו, סליחה, המילה הנגזרת, אור גדול שופע עמה. יש ביטוי, זה לא סתם אני חושב, המילה הנגזרת, כתוב, תגזור עומר ויקום לך, נדמה לי, זה הפסוק, תגזור עומר, על שם לומדים שצדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, ותגזור עומר, זה אמירה שהיא נגזרת, כאילו המילה היא כבר, היא נובעת מעולם מלא, אבל היא נגזרת, היא כבר הגדירה דברים, היא כבר כאילו משהו שהוא מאוד מאוד מוגדר. אור גדול שופע עמה, מאוצרות גנוזים של חיים עשירים ומושפעים באושרה מלקוחה. ופי אותה המידה של החדירה הפנימית שלה, כך הגדולה היא התעופה ההורית שמגלה מעבר ומולידה. כן, זה מה שדיברנו קודם, ברור הביטוי מברר פרטי ההורה. ברור הביטוי, כשאתה אומר ביטוי מבורר, זה מברר את הפרטים של האור, כי האור הוא משהו מאוד כללי. אבל צריך גם להוריד אותו לפרטים, זאת אומרת, כדי להיפגש עם מה האור הזה כולל, אז הפרטים מאוד חשובים. מאוד קשור גם תורת ארץ ישראל, שדיברנו בין אור וחושך, שהאור זה מבט כללי, אבל החושך, דווקא בגלות, אז הפרטים הרבה יותר התבררו, ועלייה לארץ ישראל עם החושך של הגלות והפרטים היא קומה שלמה, אני אומר את זה בקצרה, בהזדמנות נעריך בזה, אז, אז יש חשיבות להוריד לפרטים, לא להישאר רק באור הכללי. וכן, ברור הביטוי מברר פרטי האורה, מגשם את המציאות בחפץ ברור ומסומן. והדברים הולכים ונעשים, ואי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה. זה משפט חותך. לא יכול, גם וגם. לא, אין כזה דבר, אין כזה דבר תפילה שלא עשה את רישומה. אם היא פועלת את פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימה שלה, זאת אומרת שבדיוק מה שאדם ביקש ישר הולך ומתקיים, או מסבב את דרכים רבים ומסובכים, זה כבר חשבונות המתפלאות תמים דעים. אנחנו לא, אל תצפה שמה שאמרת ישר יתקיים, זה לא. אבל אין כזה דבר שאמרת משהו בתפילה והוא לא עשה רושם. חוד שהרושם הזה יגרום לתהליכים מאוד ארוכים שיהיה לזה פירות במקום אחר שאולי אפילו אתה לא תדע לחבר את זה. הבאנו את הדוגמה ששמעתי מהרב וינר ממעלות, שכתוב על אברהם אבינו, שלומדים ממנו כל הקובע מקום לתפילתו לאברהם בזרוע, שנאמר שבהשכם אברהם התפלל, כן, למקום שרמד שם, אז שם זה מגיע אחרי הסיפור של סדום. הוא התפלל יום קודם על סדום, ואז כתוב כאילו הקדוש ברוך הוא הפך את סדום, ולמרות את אברהם עומד ומתפלל. אז נראה כאילו שהתפילה לא התקבלה. התפלל לחינם כביכול. אבל הפסוק הבא, ויזכור השם אלוקים את אברהם, ואני לא זוכר את המילים, אבל שהוא הציל את לוט, כן, הוציא אותה מסדום, ואנחנו יודעים שזה גרם בסוף ללידת מלך המשיח. במבט הנגלה נראה שהתפילה שלו לא פעלה. אבל באמת רואים במבט העמוק שהתורה אומרת, מגלה לנו אותו, תבין שהתפילה הזאת היא הולידה את מלך המשיח. היא הוציאה מסדום את מלך המשיח. אז זה מה שהרב אומר פה. אין כזה דבר, אין כזה דבר תפילה שלא פועלת. אני, נראה לי שאתה, לא נרוץ על הפסקה כדי שנחזור את הפעם הבאה, אבל עוד איזה משהו קטן בעניין הזה. אני זוכר שהייתי לדעתי בכיתה ת' משהו כזה, בערך. היה את הסיפור של נחשון וקסמן, השם מקום דמו, חייל שנחטף בעצם בטרמפיאדה, ואז אחר כך היה כמה ימים ככה של מסע ומתן עם המחבלים, דרשו לשחרר אסירים וכו', והיה המון תפילות, המון תפילות בכותל. אני זוכר שאנחנו עשינו, לא זוכר בדיוק, זה היה שבת או שבועות, עשינו משמר כאילו וללמוד, ואז בעצם סיירת מטכ"ל עשתה פעולת חילוץ, היה שם טעות בחישוב של הכמות של החומר נפץ, ואז בעצם היה פיצוץ ראשון בדלת שלא פרץ את הדלת, ואז עשו פיצוץ שני ופרצו פנימה, אבל בגלל הפער הזה המחבלים מרצחו אותו. אחרי זה הרגו אותם, והיה עוד חייל שניר פורז, שם מקום דמו, גם כן נהרג שם מהסיירת, והיה תחושה קשה כזאת, כאילו היה באמת, היה המון, כל עם ישראל התפלל, כאילו היה, ואז היה עשו רעיון עם אבא שלו, והוא אמרו, איך אתה מרגיש אחרי כל התפילות שלא לא התקבל? אז הוא אמר, אמירה עוצמתית של אב שקול תרי, אמר, ביקשנו ואבא, לפעמים אבא אומר לו. היה עוצמתי לשמוע את זה ממנו, אבל זה באמת היה תחושה קשה. בכל אופן, אחרי זה, אבל אמרו על הדברים שלו, שאנחנו לא יודעים כמה פעמים אחרות אבא אומר לנו כן בזכות כל התפילות שהיו שם. אז נכון ששם אנחנו מאוד רצינו שהוא ישתחרר, מאוד הצטערנו שלא ישתחרר. אבל זה לא שחס ושלום, זה לא רק שאבא אומר לא, ועכשיו כל התפילות היו לחינם, והשם שמע, שמעתי את כל התפילות, תשובה היא לא. אלא ודאי שהם פעלו. אין תפילה שלא עושה את רישומה. אז לא ראינו איפה, אנחנו לא יודעים למדוד את זה. אבל באופן, בוודאות גמורה, ודאי שהתפילות האלה פעלו, וזה לא היה לחינם, וככה אדם צריך להרגיש, שאין, כשאדם מצליח לעמוד בתפילה בון הקדוש ברוך הוא, ככל שהתפילה יותר פנימית, העוצמות שלה יותר גדולות, ובוודאי היא פועלת. איפה אני אראה את התוצאות? אני לא יודע, זה כבר אחרי זה, זה של הקדוש ברוך הוא. אבל בוודאי, בוודאי להיות באמונה שלמה בכוח הזה של התפילה. טוב, יש לנו עוד את החצי השני של הפסקה, נשאיר את זה, ובעזרת השם.